ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם א. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף מם א' עמוד א'. הנושא שמופיע בשוליים תחת הכותרת נושא המניח ידיו כנגד פניו של מטה, זה לשון נקי, אלא הכוונה הוא שהוא מכסה את עבר הברית. אנחנו מיד רואים משולש, זה המשך המשולשים שהתחלנו בשורה קודם, מימרות של רבי זירא, וכאן אנחנו ממשיכים. ואמר רבי זירא, אנא חזיתי לרבי אבור, שהניח ידיו כנגד פניו של מטה, הוא כיסה אותו אזור בגוף שלו, ולא ידע לה היא נגעה, היא לא נגעה. הייתי צריך לציין שאנחנו ממשיכים באופן כללי בנושא של הרחצה. אז כך מעיד רבי זירא, והספק שלו רק האם הוא נגע באותו מקום או לא. כיסה כן, אבל האם הוא נגע? הגמרא אומרת, פשיטא דלא נגע, איזו ספק יש לך? אין אפשרות כזאת. דתניא, רבי אליעזר אומר, כל האוחז באמה ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם. אמר אביי עונה, מה שהיה אצל רבי אבור עשאוה כבולשת. הנסיבות אצל רבי אבור היו נסיעות של, נקרא לזה באופן כללי, מצב של פחד, של מתח ופחד, שאז החשש שקיים בעניין נגיעה והוצאה זרע לבטלה, זה לא קיים במצב של אדם שנוגע בנסיבות של פחד. מה זה בולשת? תתן. בולשת שנכנסה לעיר. הייתי רק אומר שזה סוג של מושג מושאל, כי המקור הזה מדבר על ענייני יין נסך. בולשת חיל של, של גויים ש נכנס לעיר והם מחפשים כל מיני דברים בתוך העיר. בשעת שלום, אם זה לא היה במצב מלחמתי אלא בשעת שלום, רש"י מוסיף פה כגון שהוא של אותו מלכות. חביות, ממשיך הגמרא, חביות של יין פתוחות אסורות, מחשש שאותם חיילים נגעו ביין, וזה כמובן פוסל את היין מדין יין נסך. סתומות מותרות, חביות סתומות מותרות בשעת מלחמה, וזה מה שנוגע אלינו, אלו ואלו מותרות, אפילו הפתוחות מותרות, לפי שאין פנאי לנסך. אלמה, מה רואים? כיוון דבעיתי, מאחר שיש מצב של פחד, לא מנסחי אותם חיילים, הם לא מנסחים, לא נוגעים ביינות, למרות שמדובר גם בחביות פתוחות. החינם היא גם אצל רבי אבור, כי אבן דבעית היה במצב של פחד, לא עתי להורי. וממילא אין חשש של, של המקרה הגרוע, כמו שאמרנו מקודם. והחמי ביאטוטה, איזו ביאטוטה היה אצל רבי אבור? תשובה, ביאטוטה דנהרה, פחד מליפול לתוך הנהר או להיסחף בנהר. שורת אמר איני, ואמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו. כל הסיפור עם רבי אבור הוא קשה, כי רב אומר מי שמניח ידיו כנגד פניו של מטה זה נחשב שהוא כופר בבריתו של אברהם מבושה, שהוא מתבייש מהמצווה הזאת של המילה. לא קשיא, הכינחת, הכיסלק. מה שאסור, מה שנראה ככופר בבריתו של אברהם, זה בזמן שאדם יורד לנהר, גבו הוא כלפי העם, כלפי אנשים, ואף אחד לא מורה את המקום הזה, מאחר שהוא יורד לנהר. אם בכל זאת אדם היה מכסה, זה, על זה רב התייחס. אבל הכיסלק, כשהוא עולה מן הנהר ופניו כלפי העם, מותר לחסות משום השיקול של צניעות. כי הדרבה שחי, רבה התכופף. רבי זירא זקיף, הוא היה זוקף, כלומר הוא לא התכופף, הוא חשש מאוד לדבריו של רב, ולכן מובא בספרים במפרשים שרבי זירא היה זוקף אפילו כי סליק, כשהוא עלה מן הנהר והלך כלפי העם. רבנן דבי רבשי, כי קנחתי זקפי, כשהם ירדו לנהר הם ירדו זקופים בלי להתכופה, בלי ניסיון לחסות, כי כסדקי, כשהם עלו ופניהם כלפי העם שחי, אז הם התכופפו בצורה כזאת שהסתירו, וזה משיקולי צניעות, ואין בזה עבירה על דבריו של רב. עוד מעשה, עוד סיפור עם רבי זירא. רבי זירא הווה משתמט מדרב יהודה דבאי למסק לערה ליסר. רבי זירא היה משתמט, כלומר ניסה להתחמק מרב יהודה, כי רבי זירא תכנן לעלות לארץ ישראל, ורב יהודה חשב אחרת, היה לו שיטה אחרת. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבלה יבואו ושמה יגדו ושמה יהיו. על פי הפסוק, לפי תפיסת רב יהודה, מאחר שחל גלות בבל, ובזמן הגלות גם חובן בית שני, אסור לעזוב בבל להגיע לארץ ישראל. ורבי זירא חשב אחרת, כי הוא פירש את הפסוק כפי פשוטו. מי שמסתכל במקרא יראה שהפסוק מתייחס לכלי המקדש ולא על אדם פרטי, בן אדם עצמו. בכל זאת רבי זירא התחמק רב יהודה, כי הוא, רבי זירא, תכנן לעלות לארץ ישראל ולא רצה להתנגש ולשמוע פסק נגד מרב יהודה. אבל רבי זירא גם רצה לשמוע דברי תורה מרב יהודה. אמר רבי זירא, אמר איזל ואש מאמיני מילתא, אני אלך לשמוע דבר מרב יהודה ואיתי ועסק, ואז אני אעלה לארץ ישראל. עזל אשכחי דקאי בי בני, הוא רבי זירא הלך ומצא את רב יהודה בבית המרחץ, וקמה עליה לשמי, ורבי יהודה, ורב יהודה אמר לשמש שלו שלושה דברים. אחד, הביאו לי נטר, הביאו לי מסרק. נטר בשבילנו זה כמו סבון, זה חומר לחוף, רש"י כותב לחוף את הראש. רש"י מוסיף שהוא אמר לו בעברית, בלשון הקודש. שתיים, פתחו פומייכו ואפיקו אבלה. רש"י כותב, פתחו פומייכו, תפתחו את פיכם, ויכנס הבל בית המרחץ, והחום של בית המרחץ ייכנס לתוך הגוף, ויוציא הבל שזה, אז ההבל, החום שנכנס, הוא יוציא את החום של הזיעה. ודבר שלישי, ואשתו, לשון לשתות, ואשתו ממאיה דבי בני, ולשתות מהמים שחיממו אותם לצורך רחיצה. רשי כותב על זה, ואשתו מן מים חמין, ואפילו לא הוחמו אלא לרחיצה. אז הרבי זר שמע שלושת הדברים האלו, אמר, רבי זר אומר, אלמלא באתי אלא לשמוע דבר זה, די. אם לא הייתי, אם באתי לשמוע רק את הדברים האלו, זה היה כדאי. בשלמה, אנחנו חוזרים על הנקודות האלו, בשלמה מספר אחד, אביו, נטר אביו מסרק, כמה שמלן היה אפשר ללמוד מזה, מבקשת רב יהודה, דברים של חול, מותר לומרם ולא של קש, למרות שאתה נמצא בבית המרחץ, מקום שיש הגבלה בדיבור, הגבלה קיים בעניין דברי תורה, אבל דברים של חול, כמו תביא לי את המסרק, את הסבון, זה מותר לומר אפילו בלשון הקודש. כלומר, השפה לא הקובעת, אלא התוכן. הנקודה השנייה, פיתחו פמייכו ואפיקו הבלה, נעמי, הרעיון שעומד מאחרי הדבר הזה, כדי שמוע דרם השמועיל, הבלה מפיק הבלה. חום מוציא חום. יש חום חיובי ויש חום שלילי, דהיינו החום של הזיה, וזה כניסת חום המרחץ מוציא חום של הזיה. אלא אשתו מאיה דבייבני מים על יוטה, מה העדיפות, מה הצל החיובי הפלוס שבשתיית מים של בית המרחץ? התשובה דתניה, תשימו לב, התשובה היא תשובה ארוכה, היא בעצם כוללת מקור תנאי ברייתא שממשיך עד המשנה, והנה יש כמה רעיונות ונקודות שקשורים לבריאות טובה. אכל ולא שתה, אכילתו דם, וזהו תחילת חולי מעיים. אז אכילה בלי שתייה פשוט לא בריא. אכל ולא הלך ארבע אמות, גמר לאכול ו נגיד, שכב במקומו, לא הלך ארבע אמות, אכילתו מרכבת. וזהו תחילת ריח רע. הנצרך לנקביו, אדם מרגיש צורך להתפנות, והוא לא עושה כך, ואכל, דומה לתנור שסיכו על גבי אפרור. וזהו תחילת ריח זוהמה. כמובן, בהסקת תנור, אם כל האפר בפנים, אז הוא לא פועל במיטבו. רחץ בחמין ולא שתה מהן, כאן אני מדגיש עם קבקוב, כי זה הסיבה שהבאנו את הברית הזאת, דם שרחץ בבית המרחץ במים חמים והוא לא שתה מהם ממים חמים, אנחנו נוסיף פה, זה לאו דווקא לשתות מהמים שבו הוא רחץ. הספר איזו מקומן מצטט את הגישה הזאת, שזה לא, אין הכוונה לשתות מהמים שהוא רחץ מהם, ומוזכר בספר שם שהגמרא בהוריות אומר שמי ששותה ממי רחיצה זה קשה לשכחה. אז הכוונה פה מן הסתם הוא ממים שהוחמו לצורך רחיצה, אז מי שרחץ ולא שתה מהם דומה לתנור שיסיקו מבחוץ ולא יסיקו מבפנים, שההסקה לא כל כך מועילה לאפייה. אז גם רחיצה בלי השתייה חמים, הרחיצה פחות מועילה. רשי כותב ולא הסיכו מבפנים שאינו מיטיב לכלום. הבריתא ממשיכה, רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן, דומה לברזל שהכניסו לאור, שהכניסו את הברזל לאש ולא הכניסו לצונן. הכניסה של ברזל, וזה אנחנו גם נראה בסוגיות הבאות, שיש פעולה שנקרא מצרף, זה חיזוק ברזל. בעשיית ברזל אתה קודם מכניס את החומר לאש ומיד אחר כך למים צוננים, זה מחזק אותו. אז מי ש רחץ ולא השתתף בצונם, זה דומה לברזל שלא הכניס אותו לצונם בגמר עשייתו. רחץ ולא סך, דומה למים על גבי חבית. יש דיון במפרשים האם מדובר בשיחה אחרי הרחיצה או לא, אבל מפשטות הגמרא נראה שאנחנו מדברים על רחיצה ואחר כך שיחה. כעת אנחנו מגיעים למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מוליאר ואנטיחי, כלים לחימום מים, האם מועיל לגרוף מהם הגחלים? כדאי לפתוח ספר ציורים כמו הפירוש חי. אנחנו המלצנו על הספר הזה מתחילת המסכת. יש ציור בספר פירוש חי 340 שמתאים למשנתנו. אז המשנה אומרת, מוליאר הגרוף שותין הימנו בשבת, אנטיחי אף הפי שגרופה אין שותין הימנה. יש כמה וכמה דעות בראשונים איך לגשת לעניין הזה, אבל לפי רש"י אנחנו מדברים על האפשרות לקחת מים מהכלים האלו שהוכן מערב שבת, והייתי אומר לפי מה שראיתי בספרים שזה תחת הכותרת שהייה. רש"י על המשנה, מוליאר הגרוף מן הגחלים מבעוד יום, כלומר מיום שישי מערב שבת גרפו את הגחלים מהמוליאר, שותין, ממשיך רש"י, שותין ממימיו בשבת, ואף הפי שהוחמו קצת מחמת הכלי, המים קיבלו חום מהכלי עצמו לפי שאינו מוסיף אבל, זה הסיבה שמותר, אלא משמר ומקיים חום שלהם שלא הצטננו. בגמר מפרש מוליאר תיאור של הכלי, מים מבפנים וגחלים מבחוץ, כלי שיש בו בית קיבול קטן אצל דופנו מבחוץ, מחובר לו אותו בית קיבול עם הגחלים, מחובר לכלי הגדול ונותן שם באותו כלי קטן גחלים והמים בקיבולו הגדול. ברש"י אצלנו בגמרות המסומנות יש קטע בסוגריים, זה פירוש של רבותיו, והפירוש שהם נותנים רש"י עצמו אומר ולי נראה להפך. אז אנחנו נשאיר בינתיים את התיאור של המוליאר כמו שרש"י אמר, כלי קטן שיש בו גחלים שמחובר לכלי גדול יותר שיש בו מים. ולגבי אנטיחי רש"י אומר מפרש בגמרא, אז אנחנו נמשיך בגמרא, היכי דמי מוליאר הגרוף. אתם רואים את המעוין, זה בא להבליט את תחילת התיאור, ושורה הבאה אתם רואים אנטיחי גם במעוין. לגבי אנטיחי אנחנו נראה שתי דעות. עכשיו מה זה מוליאר הגרוף? תנא, מים מבפנים וגחלים מבחוץ, כמו שראינו ברש"י כבר. אנטיחי רבא אמר בי קירי, אם זה מזכיר לכם המילה קירה, שם הפרק שלנו, אז זה מתאים לכאן. זה כלי שיש בו שני בית קיבול, אחד יכיל את המים ובצד השני הגחלים. יש פירוש חי ציור מספר 341 שמתאים לכאן. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, רק נתקדם לשיטה השנייה. רב נחמן יצחק אמר בי דודי, זה שוליים כפולים. בחלק התחתון של הכלי גחלים, ובחלק העליון המים, והחום בא מלמטה למים דלמעלה. אנחנו נגיד בתור הקדמה שיש הבדל ברמת החום בין הפירושים של רבא ורב נחמן בר יצחק. אפשר גם ציור מספר 342 לרב נחמן בר יצחק. אנחנו נמשיך עוד מעט בגמרא, ואז כפי שאמרנו נחזור על הפרטים דרך רש"י. אז בינתיים רבא מדבר על אנטיחי, ובל נשכח שאנטיחי אסור להשתמש בו בשבת, כלומר אסור לשתות, לקחת מים מאנטיחי בשבת, אפילו אם הכינו אותו מערב שבת בגריפת הגחלים. אז הגמרא ממשיכה, מן דאמר בי דודי שהוא פחות חם, זאת אומרת רב נחמן בר יצחק תיאר את האנטיחי כבי דודי, השוליים הכפולים, ובכל זאת הוא אסור, כפי שהמשנה אומרת. אז כל שכן בי קירי, שהוא עוד יותר בעייתי מבחינת רמת החום, אז לרב נחמן בר יצחק הוא יאסור בוודאי את הבי קירי. הוא כבר אוסר את הבי דודי, שזה פחות חום, הוא ודאי יאסור את הבי קירי. מן דאמר בי קירי, דהיינו רבא, שתיאר את הבי קירי כאנטיחי והוא אסור, אבל בי דודי שזה פחות חום, לא יהיה אסור. תניא כפתי דרב נחמן, שהאנטיחי הוא בי דודים, שני שוליים. ומה כתוב בברייתא? אנטיחי, אף על פי שגופה וקדומה אין שותין הימנה מפני שנחושתה, ולפי דעתו של רש"י המילה נחושתה מצביע על שוליים. נחושתה מחממתה, השוליים מחממים ומוסיפים חום, ולכן הוא אסור. אז הברייתא מסייעת לפירושו של רב נחמן במה זה אנטיחי, נחושתה, כלומר עניין של השוליים. עכשיו אנחנו נפנה לרש"י על המשנה. שורה ראשונה מתחת לגמרא, בי קירי, זה הפירוש של רבא באנטיחי שהוא אסור. חלל יש בקירה אצל חללה שהגחלים בו, ומים נתונים בחללה השני. אז יש כאן שני חללים זה בצד זה, והאצל, אנחנו בגמרות המסומנות אתם רואים איך שהדגשנו את המילה אצל עם צורת בית לשם הדגשה. אז רש"י ממשיך לומר, ואף אגב דדמי למולי אר. עכשיו בגמרות המסומנות יש לנו כוכבית ולמעלה כמה שורות גם כוכבית, ויש גם שמה המילה אצל מודגש. שמה רש"י עסק בתיאור המוליאר שמותר, ונגיד מותר למרות שהסידור או המבנה הוא זה אצל זה מים, אצל גחלים, או אפשר גחלים אצל המים, שמה הם מותר. פה יש לנו גם התופעה של זה אצל זה, וזה מה שרש"י אומר עכשיו, ואף אגב דדמי למוליאר, וזה הסיבה שיש לנו את הכוכבי לחזור לשם. מי הוא? קירה, הבי קירי, דופנה אב, הדופן שמפריע בין החצי של הגחלים החצי עם המים היא אב, דופנה אב, והאור תדיר בתוכה כל ימות החול. הכלי הזה היה כלי שהיו גחלים בוערים במשך כל השבוע, ודופנה חם מאוד, הדופן הזה סופג את החום במשך כל השבוע ומוסיף הבל במים. וזה ראוי להדגשה פה ברשי. זה בעיה של דבר המוסיף הבר, ושיטת רשי כבר מתחילת הפרק הוא להשוות דיני שיעה לדיני התמנה, שאנחנו יודעים שבדיני התמנה אנחנו לא מדברים כעת על התמנה, אבל בדיני התמנה אסור להתמין בדבר המוסיף הבל. כמו כן אסור להשעות בדבר המוסיף הבל, אף על פי שגופה מן הגחלים. גופה לא פותרת את הבעיה של דבר המוסיף הבל. נמשיך ברשי, בי דודי, זה רב נחמן בר יצחק, בפירוש שלו, במה זה אנטיחי, יורה גדולה, עושים לה שתי שוליים, ונותנים גחלים בין שניהם, והמים על העליונים. אנחנו כעת נחזור לגמרא, יש משנה חדשה, והסברנו עד כה את הכלים שבמשנה, מוליאר מול אנטיחי, מוליאר מותר, הוא רק שומר חום, הוא לא מוסיף חום, אנטיחי הוא אסור, ושני פירושים ראינו מה זה אנטיחי. עכשיו המשנה, בשוליים יש לנו נושא, וכך כתבנו, הוספת מים קרים למי חם. אחד, ששפכו מי מף, רוקנו מי חם, ומי חם, רשי על המשנה אומר קומוס של חמין, כלי שמחממים בו מים. היום יש את הביטוי או המילה קומקום, זה דומה. אז הכלי הזה, אפשרות אחת, שרוקנו את הכלי, שהיה חם, רוקנו אותו ממימיו, ועכשיו השאלה לשפוך לתוך הכלי הזה בשבת מים קרים. שתיים, שפינו מעל גבי האש. לא מדובר על פינוי תוכן הכלי, אלא פינוי הכלי מישיבתו על האש. עכשיו השאלה זה להוסיף מים ל כלי הזה בשבת. אנחנו נראה בגמרא צורת פפיון, וכתבנו שתי גישות להסביר המשנה. המשנה עכשיו, המחם שפינהו, אנחנו כבר רמזנו על כך שהמילה פינהו לא ברור כשלומדים את המשנה, זה נותן מקום לשני פירושים. אז המחם שפינהו לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן. משנה שקשה להבנה מה הקרמה, אז מיד הגמרא שואלת מה קורה כאן, איך יש להבין את המשנה, ורשי מסביר את הקושי. שורה האחרונה, רשי ממה הקרמה, מי פינהו, זה שאלה אחת. ומי לא ייתן, שכתוב לא ייתן, והדר אמר אבל נותן, כאילו סותר את עצמו. אמר, נחזור לגמרא, לגישה ראשונה להבנת המשנה, אמר עבד אברהם תנא, אחי כמר, המחם שפינה ממנו מים חמים, אז רוקנו את המחם ממים חמים, לא ייתן לתוכן, או אני חושב צריך להיות פה לתוכו, מים מועטים כדי שיחמו, לא לתת בשבת קצת מים קרים במטרה שהמים האלה יתחממו, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן. אפשר לשפוך כמות גדולה של מים קרים, מה יהיה? המים האלו היו נגיד די קרים, עכשיו הם יפשירו קצת, הם לא יתחממו, אבל ניתן להוריד רמת הקור בכך ששפכת מים רבים צוננים לתוך אותו מחם שרקנת אותו. שואלת אומר, אנחנו עוברים לעמוד ב', והלא מצרף. הפעולה הזאת של שפיכת מים קרים לתוך כלי ברזל חם. אנחנו הזכרנו את זה מקודם בברייתא של שראינו בעצות בריאותיות, דיברנו על כך ששפיכת מים קרים או הכנסת ברזל חם לתוך מים קרים זה מחזק את הברזל, וגם פה אתה מחזק את הכלי. היה כלי ברזל חם ששפכת הרבה מים צוננים לתוכו, זה נקרא מצרף. רשי כותב שורה הראשונה פה בעמוד ב', אבל לא מצרף כשכלי מתכות חם ונותן לתוכו צונן, מחזקים את הכלי, וזוהי גמר מלאכת הצורפים שרתיחת האור מפפתו. זה גורם לברזל להיות רך יחסית וקרוב להישבר, והמים מצרפים פעפועיו, והוא מביא לשון נועזי שזה משמע כמו לרתך, זה מחזק את הכלי, וזה אסור בשבת. אז איך אתה מתיר כזה דבר? בהבנת המשנה, אנחנו, המשנה אומרת בעצם המחם שרוקנת אותו לא ייתן קצת מים צוננים, אבל מדייקים ניתן, נוכל לתת הרבה מים צוננים. אבל לא מצרף, אז העונה הגמרא, רבי שמעון היא, רב עדה בר מתנה יענה לך, המשנה לפי שיטת רבי שמעון אמר דבר שאין מתכוון מותר. הוא לא התכוון לצירוף, הוא התכוון להפיג הצינה במקצת מהמים הרבים הצוננים האלו, ולכן מאחר שלא התכוון לתוצאה הזאת של מצרף, זה מותר. הפס הכפול מוסבר כאן בשוליים, ואנחנו נקרא מה שכתבנו, הנושא סלש מבנה, יש את השמות רבי שמעון, ואחר כך עוד כמה שורות, תחילת השורה אתם רואים יהודה, זה רב יהודה. מחלוקת בעניין דבר שאינו מתכוון, ובא לידי ביטוי בסוגייתנו, בדוגמת מחם שרוקנוהו ממימיו, האם מותר לשפוך לתוכו מים צוננים מרובים כדי להפשירן, ובו בזמן הרי הוא מצריף את הכלי. אז אנחנו ראינו את הגישה הראשונה שאומרת לפי משנתנו מותר, כי המשנה הליבה דרבי שמעון, והבן אדם לא התכוון לצירוף. נחזור לגמרא. מתקיף לאביי, אביי מתקיף את הפירוש של רב עדה מכיוון לשוני. מידי מחם שפינה ממנו מים קטני, זה לא מה שכתוב במשנה. מחם שפינה הוא קטני, הפינוי זה על הכלי, הכלי עצמו, לא תוכן הכלי, לא תחולת הכלי, אלא מה הבאי, הכי כמה, המחם שפינהו, כלומר פינהו מעל האש, ויש בו מים חמים, לא ייתן לתוכו מים מועטים, כלומר מים מועטים צוננים, בשביל שיחומו, כדי שהמים האלו יתחממו, אלא נותן לתוכו מים מרובים, כדי לאפשרן. אם יש יחסית מעט מים חמים ושפכת הרבה מים קרים, המים קרים האלו לא יגיעו לרמה גבוהה של חום, אלא המים האלו יקבלו הורדת רמת הצינון, הצוננות שבהם. זה הכוונה כדי להפשירן. ובו בזמן רבי מתייחס דרך הפירוש הזה למצב הקודם, כלומר מה שרב עדה במתנה התייחס אליו, גם אביי מתייחס. ומחם שפינה ממנו מים, המקרה שראינו מקודם, לא ייתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף. אם היה לך מחם ורוקנת את המחם מהמים החמים, אז המחם הוא חם, לא לתת לתוכו שום מים קרים, בין אם מעט זה ודאי אסור כי זה יבשר את המים, בין אם הרבה זה אסור כי הוא מצרף. ולמה זה אסור? למור, אתה לא התכוונת לזה, רב יהודה היא, תאמר, דבר שאין מתכוון, אסור. אז יש לנו מחלוקת עבדה ואבאי, מי הוא התנה שעומד מאחורי המשנה, ויש את הנפקא מינה לגבי דבר שאין מתכוון. המשך הגמרא, רואים מעוינים עם אותיות, ובצד אנחנו כותבים שני לשונות במחלוקת רב ושמואל. הגמרא, אמר רב, נציין שלפי רש"י מדובר במחם שפינו מתוכו את מימיו, כמו שרב עדה תיאר מקודם המשנה, והמוראים כאן רב ושמואל הם מתייחסים למשנה. אז אומר רב, לא שנו, מה זה לא שנו? לא שנו מה שכתוב אבל נותן לתוכו, אלא להפשיר, שאתה שם הרבה הרבה מים עם המטרה להפשיר אותם, את המים הצוננים, להוריד את הקור, את הקור שבהם, אבל לצרף אסור, אבל לשים הרבה מים במחם שרוקנת אותו עם המטרה לצרף, זה אסור. ושמואל אומר, אפילו לצרף נמי מותר, וזה תמוה. שואלת, כלומר, לצרף לכתחילה, מי שערי? אנחנו מדברים על מה שרשי תיאר מקודם, גמר מלאכה. וגמר מלאכה ביצירת כלים הוא אסור, הוא נקרא מכה בפטיש. אז איך שמואל אומר שאפילו לצרף מותר? אלא היא יתמר, הכי יתמר. אז כבר לשנה שנייה, אמר רב, לא שנו אלא שיעור להפשיר. שוב פעם, אנחנו מדברים על מחם שפינהו מהתחולה, מהתחולת המים, מותר לתת לתוכו צונן אם מדובר בשיעור להפשיר, אבל שיעור לצרף אסור. מה ההבדל בין הדברים האלו? שיעור להפשיר, הכוונה ולא לצרף, שלא מילאת אותו עד הסוף, לא מילאת אותו כולו. אני רוצה להוסיף פרט קטן, שבוודאי מעט מים קרים יהיה אסור, כי זה מעין בישול, אבל הרבה מים קרים, אבל אין מספיק לשיעור מצרף, זה מותר, כי הריבוי מים הקרים האלו הם לא יתחממו, זה רק יבוא לידי הפשרה, זה מותר, אבל שיעור לצרף אסור. אם מדובר מילית אותו כולו, למרות שאין לך כוונה לצרף, אבל זה שיעור שיכול להביא לידי ציוב, וציוב הוא על ידי כך שהכלי מתמלא לגמרי, זה אסור. ושמואל אמר, אפילו שיעור לצרף, כמו ממשיכה לדף מן ב', מותר. למה? הנה, אתה מילית אותו לגמרי, למה שמואל מותר? כי אתה לא התכוונת לצרף. רש"י כותב כך למעלה בדף מן בית עמוד א', מותר שאין מתכוון לכך. זה מביא את הגמרא לשאול שאלתו הבא. תשימו לב, שאלה ארוכה, קושיה כאן, למימרא דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה? האם זאת אומרת ששמואל סובר כרבי שמעון, שמע דבר שאין מתכוון מותר? ואמר שמואל, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בו הרבים, אבל לא גחלת של עץ. אם יש חתיכות מתכת שהם בוערים והם נמצאים ברשות הרבים והרבים עוברים שם, יכולים לקבל קביעה מהגחלות, גחלי מתכות, שמו אומר מותר לחבות אותם, כי כיבוי גחלת של מתכת מלכתחילה בשבת אינו אסור מדורייתא. זה לא כיבוי שאנחנו מכירים, כיבוי עץ בוער שזה גורם ליצירת פחם, זה לא קיים אצל גחלת בוערת, גחלת מתכת בוערת. אבל איסוד רבנן יש, אבל אם זה כדי למנוע הזק לרבים, מותר. אבל אם מדובר בגחלת עץ בוערת, שמול אוסיר כיבוי שלו, ואי סלקא דאיתא סבל כרבי שמעון, אפילו של עץ נמי. אם שמואל הוא סובר כרבי שמעון, דבר שאין מתכוון, למרות שיש תוצאה של עשיית מלאכה, אבל לא התכוונת לזה, לפי רבי שמעון זה אינו אסור מדורייתא. אז אם שמואל סובר כרבי שמעון, דבר שאין מתכוון מותר, אז אפילו של עץ נמי. למה החלוקה שאמר שמואל גם של עץ? רש"י שורה רביעית, אפילו של עץ נמי, דהה לרבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, וכל כיבוי, כל פעולה של כיבוי אינו צריך לגופו חוץ מעושי פחמים או מהבהבי פתילה, שהכיבוי אצלם זה לשם יצירת הפחם או הפתילה, גם הפחם, מקצת הפחם בקצה הפתילה אחרי שאתה מחבר אותו. אבל סתם כך אדם שמחבר, הוא לא עושה מלאכה דורייתא לפי רבי שמעון. אנחנו השחלנו פה ביטוי חדש לסוגייתנו, דהיינו מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאדם עושה אבל לא לשם המטרה העיקרי של אותו מלאכה, כמו שמצינו במלאכת המשכן שהוא הבסיס למלאכות שבת. אז שוב פעם, אם שמואל הוא מייצג שיטת רבי שמעון, אמרנו דבר שאין מתכוון לפי רבי שמעון מותר, ומלאכה שאינה צריכה לגופה כמו שתיארנו עכשיו, כיבוי הגחלת כדי שהוא לא יזיק, הוא אינו כיבוי לצורך עשיית פחם, אז הוא אינו אסור מדורייתא. ואז אם זה כדי למנוע הזק לרבים, שמואל היה צריך להתיר. הגמרא עונה, בדבר שאין מתכוון סבר לה כרבי שמעון, במלאכה שהיה צריך לגופה סבר לה כרבי יהודה. יש כאן שני מושגים, אנחנו לא הבלטנו ההבדל ביניהם עד כה, אבל כעת נגיד מילה על ההבדל בין הדברים האלו. בדבר שאין מתכוון, זה היה הסוגיה של המחם שפינהו מהמים החמים. אתה שופך הרבה מים חמים עד אפילו שיעור צירוף, יכול להיות שהכלי באמת יתחזק, אבל יכול להיות שגם לא. בוא נגיד כך, התוצאה האסורה היא לא ב-100% יהיה. יש בהלכות שבת עוד מושג שלא הזכרנו עד כה, הוא נקרא פסיק רשי, כאילו אדם, כמו אדם שרוצה הראש של תרנגול כדי לתת לילדו לשחק בו, והוא רוצה להוריד את הראש של העוף, אבל בתנאי שהעוף לא ימות. זה לא יכול להיות, זה תוצאה בלתי נמנע. פסיק רשי מילולי זה לחתוך את הראש, להפסיק להפריד את הראש מהגוף. אז זה תוצאה שבלתי נמנע. זה דבר שאפילו אם אתה לא התכוונת לאותו תוצאה, אתה חייב, זה נחשב כאילו כן התכוונת. אבל תוצאה שלא 100% צריך להיות, דוגמה שפיכת מים צוננים לכלי חם, הוא לא בוודאי, ואפשר לראות את הביטוי לכך בתוספות במם א' עמוד ב', עמוד הקודם, שורה שנייה בשורות הרחבות, שם בגמות המסוימות אפשר לראות שכבקבנו, וצריך לומר דלא הווי פסיק רשי, שיכול להיות שלא יצרף. זה לגבי דבר שאינו מתכוון, שלמרות שהאיסור, התוצאה הייתה תוצאה של איסור, לפי רבי שמעון, אם לא התכוונת לזה, מותר. אתה התכוונת לדבר מותר, אתה התכוונת להפשיר את המים. זה שהכלי התחזק, זה לא מונע מלשפוך הרבה מים לפי שמואל, אפילו שיעור שיכול להביא לידי צירוף. אבל יש עוד פעולה, הוא נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. במקרה כזה אתה עושה את המלאכה ממש, רק מה, למטרה אחרת ממה שהוא מיועד. למשל, החופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. יש איסור לחפור גומה. מה המלאכה בחפירת גומה? יכול להיות מלאכת חרישה, יכול להיות מלאכת בונה, שאתה רוצה לבנות בניין, אז אתה חופר גומות כדי ליצוק בהם היסודות, אתה צריך את החור. אבל יש מצב שאדם צריך אפר למשהו, איזו מטרה, לחסות הצועה או רוק או משהו, הוא צריך אפר, והוא חופר גומה בשבת ואינו צריך אלא לאפרה. מצידו היה עוד יותר טוב אם היה לו אפר בלי צורך לחפור את הגומה. הוא לא חופר את הגומה לצורך החור, והוא היה מעדיף אפילו שלא יהיה לו חור, אבל הוא חופר גומה. זה תוצאה שהיא מלאכה בוודאי, לא משנה הכוונה שלך, המלאכה התבצע ב-100%, אתה חופר גומה. בזה רבי שמעון הוא אומר שזה פתור אבל אסור מדרבנן, לפי רבי יהודה הוא עבירה מדורייתא. אז שמואל בעניין מלאכה שהיה צריך לגופה, למשל כיבוי גחלת עץ בוערת, אתה בוודאי מחבא. נכון, אתה התכוונת למניעת עסק לרבים, לא משנה, זו אינו סיבה להקיל, אם אתה סובר כמו רבי יהודה, הוא נשאר מלאכה גמורה. אז במלאכה שעץ חלופה כמו כיבוי גחלת של עץ, שמואל סבר רק רבי יהודה, ולכן הוא לא מתיר, גם אם מדובר למנוע עסק לרבים. אמר רבינה, אם כך, כתוצאה ממה שאמרנו שבאיסור דרבנן, הרבנן לא העמידו את איסוריהם במקום נזק לרבים, כמו שתיארנו מקודם בכיבוי מתכת, עוד דוגמה לכך, קוץ ברשות הרבים. קוץ הוא גם יכול להזיק עוברי דרך, הוא נמצא ברשות הרבים, וזה בשבת, מוליכו פחות פחות מידה לרמות. יש איסוד רבנן להוציא, לתתל דבר פחות מ-400 ברשות הרבים. מדורייתא דלת רמות אסור, פחות מדלת רמות אסור מדרבנן. אבל כאן אתה רוצה למנוע עזק דרבים, אז אפשר להוליך אותו, להזיז אותו כל פעם פחות מארבע עמות, ואתה מזיז אותו שתי עמות, עוצר עוד שתי עמות, עוצר, בכך מסלק את הנזק. ובקרמלית, אם מדובר בקוץ שנמצא בקרמלית, שהטלטור בקרמלית, קרמלית הוא אינו רשות הרבים, אפילו טובה אפשר להזיז אותו, לעקור אותו בעקירה אחת, להוציא אותו, להביא אותו יותר מארבע אמות, כי כל הטלטול שם הוא רק אסור מדרבנן, ובמקום נזק אפשר לטלטל אותו גם יותר מארבע אמות, כי כל הטלטול שם הוא, אם הוא לא היה לשם מניעת נזק, הוא איסור דרבנן, ובמקום נזק הרבנן לא גזרו. עד כאן שיעורנו להיום.